אמר כמה דברים השייכים לתשעה באב. תענית תשעה באב יש בו חומרה יותר מאשר שאר צומות דרבנן, שהמעוברות והמניקות מתענות בו. בשאר צומות, 17 בתמוז, צום גדליה, 10 בטבת, אין מתענות, לא המעוברות ולא המניקות. ואילו בשעה באב זה דינו שונה, מפני שנחרב בו הבית, הפורענות הזאת חמורה ביותר. לכן גם המעוברות, גם המניקות, חייבות לטענות בשעה באב. ואף על פי כן, יש כלל, יש יוצא מן הכלל. אישה שהיא בהיריון, וצריכה שמירת הריון, על פי ציווי הרופאים, אז זו בטבעה היא חדושה מאוד, לא כיתר המעוברות. אז אכן, תנסה את כוחה להתענות, 9-10 בבוקר, תראה עצמה שהיא חדשה מאוד, אז תוכל. צריכה לאכול, כדי שלא יוזק העובר שבמעיה. יכולה גם כן חצי שלום גם היא, אחר כך להסתכל. לכן, אם היא בשמירת הריון, והיא שוכבת, אז צריך לה לאכול בשעה 9-10 בבוקר, תראה עצמה שהיא צריכה לאכול, תוכל. עושה דבר מניקה, מניקה שאין לה חלב בשפע, והתינוק אין לו חלב לשתות, ואין לו תחליף גם כן, אז מותר לה לשתות שצורך שתוכל להניק אותו. לשתות חלב או לשתות מרק של עוף, כדי שיהיה לה כוח להזין את הילד. כן, זה מותר. לכן אמרתי, בכל דבר בדבר כתוב, עשה לך רב, מסתדק מן הספק. אז כל אחד ישטח את העניין שלו בדיוק לפני הרב. הרב יראה, אם יש מקום להקל, זה צריך להקל ולא להחמיר. סוף סוף תענית שעה באב זה דרבנן. בדרבנן הולכים מיוקר לכולה, זה לא כיפוי שזה איסור כרת. לכן צריך בכל דבר להתעת עם רב, אם יש מקום להקל, יקל. הנה אנחנו יודעים, היה הגאון במסתת כחותים, בספר צדקה ומשפט. הוא היה בדין בבגדד לפני 240 שנה. והוא ראה לנכון, מצא לנכון, לבטל את הדין הזה של מעוברות ומניקות מעל האלה שהן בהיריון או מניקות בבגדד. למה? הוא נתן טעם לדבריו. אמת הדבר, כתוב בתוספתא, המעוברות ומניקות מתענות. כדרך שמתענות ומשלימות ביום הכיפורים, כך כתוב בגמרא, גם בפסחים לומדת. וכל הפוסקים ככה פסקו. אז איך הוא יכול לבטל דברי הפוסקים? אבל מצא הרב טעם להקל, היות שהדורות הולכים ונחלשים. המקום ההוא, בגלל, זה מקום שהאוויר שם דחוס, האוויר תמיד שם אביך, נורא והיום שם המצב. אז אדם בריא איך שהוא חן עושה את עצמו, אבל כגון מעוברות, כגון מניקות, שבלב הכי יש להם חולשה, אז היו סובלות מאוד מאוד. וראש כמה פעמים, חס ושלום כמעט, והגיעו לכלל סכנה. אז לכן בטל את ההלכה הזאת. ואמר, מעוברות ומניקות בבבל יאכלו וישתו. לא יעצומו בכלל. הרב, יהיה לו עוז, יהיה לו כוח, אז להוריד את אורות ההלכה כזאת. אם יש לו כתפיים רחבות, לא יכול לסמוך על הדבר הזה. וגם אלו שבאו אחריו, לא העזו לבטל את ההוראה של הרב. בא אחריו רבי עובדיה סומך, היה רבי ראובן דוד נאווי, גם כן אחד מגדולי רבני בגדד. אחריו הגאון רבי יוסף חיים, כל אלה אדרבה אישרו וגיימו את המנהג הזה. אבל כאן, בארצנו הקדושה, לא נוכל לומר אותם הדברים. שמה, כמו שאמרתי, האוויר אביך, האוויר לא טוב. כמו שהגמרא גם כן רומזת על זה. יתמי ברעד לחשוכה. אבל מה שאין כן, ברוך השם, בארץ ישראל, הכלים נוח פחות או יותר. גם במי החום, יש גם כן שיתוף מידת הרחמים עם מידת הדין. ולכן אין בהורות כולה כללית נגד ההלכה. אבל, כמו שאמרתי, כשיש איזה דברים שהם יוצאים מן הכלל, כגון אישה שהיא בשמירת הריון, ניקה יוצא בזה. יש אישה לא בשמירת הריון, לא הלכה את הרופא ולא שום דבר. אבל ניקה יותר מדי, ונחלשה, הרי הקאות הם גורמים אחר כך עיבוד נוזלים. ועיבוד נוזלים זה סכנה לבני אדם. לכן צריכה לשתות בכל הפחות, לשתות הרבה. היא ניקה, תקף תלך תשתה משהו, תשתה חלב, תשתה לימד, תשתה תה, תשתה משהו. אסור שתשאר ככה. إذا حس شنو بيقول جروب خير بحاس أبو ذكره مش أبو نزدين نبي حكى تدي أبو ذكره لحين بشيء تريخان ليش بيها عن عتمة بلو ليوت محنورين بدورين هلا وبفراد كيفيش عمات تسعى بيعمل ذراك من ربنان لما دور رأيتها لفي خاط لفي هالدين هذي قام كي نمني ما احنا عبدا بها ها إلاليم شيئين تحطين ببر متفا لو متعنين بخلال لو بلالة بربا يوم يشي اللي تبعوه بلالة كام ورسير اشتوت ماي فلو شو خالص على ما بسكت بلالة هو تسميه ورسير اشتوت ماي بس ده قلو شو ببا حط ببر متفا يتنو ماي مشتو بليش التعلم لو انا تشعبي قال ما جيد مسكين عدين بعسى شم عبونوت ما ترتيبوا منه لخين التلو لشوت فلو بلالة التلو لشوت יכול שכן, בבוקר רוצה לאכול, רוצה לשתות, יתן לו. גם אלה שלוקחים את הילדים שלהם שיגיעו לחנוך לבית כנסת, ומאחרים יום שעה ואב, עד שגומרים את הכינות ואת האיכה, ישלח אותו לאכול, כדי שלא יצאו יותר מהזמן, שהוא כרגיל אוכל, כי זה לא עניין של חנוך. חנוך שייך ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה מצווה דאורייתא, אז מחנכים את התינוקות. כל אחד מתקח אותה, בבית תשע ומעלה. פחות מתשע אסור לחנך שום דבר, אבל בבית תשע ומעלה, בצורה לחנך אותם, לעניין לצומות, מי שרגיל לאכול בשבע, יאכל בתשע. שעה, שעתיים מאחרים, וזה הכל. אבל בתשעה באב יש חנוך. חנוך אנחנו מחנכים, כשיגדל הילד שבעזרת השם, השם ייתן לו כוח, ויצום, בכיפור. אבל בתשעה באב, שזה דרבנן, וזה עבר לחורבן בית המקדש, אנחנו רוצים שיגדל ויתאבל על חורבן בית המקדש, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו. כאילו שעת חכמים ומצפים כל היום. אז מה, השנה הזאת הוא יצום בשביל לחנך אותו, כדי שנה הבאה יצום, אנחנו מחכים שיהיה תשעה באב הבא, חס ושלום. לכן צריכים לתת לו לאכול ולשתות. אין חינוך בעניינים האלה. הרבי יצחק בברדיצ'וב, אחרי שהיה גומר את הקינות ויחס יום תשעה באב, גומר את יום של תשעה באב, במוצאי תשעה באב, לוקח את הסדור ונותן אותו מתנה לשמש. אומר לו, מה אני עכשיו בסדר הזה? עד שנה הבאה, בגדי שבא המשיח. אבל לא חבר לי, אני נוז את הקינות האלה, תקח אותם ועשה בהם מה שאתה רוצה. וכל שנה יהיה קוראים מחזור חדש. למה? לא בא המשיח, מה לעשות? אבל יהיה תלו אמונה חזקה. עד שנה הבאה, לבוא המשיח. אז למה לי לחבות את הקינות האלה? מה אני אעשה בהם שנה הבאה? שנה הבאה הכל יהיה יעתך לססנות שמחה. צריך לחבות פיוטים, מה זה קינות? אחרי אני נתניתו עם מתנה, זה השמש. היה להם אמונה עזה בדעת המשיח. סיפרתי שרבי בישראל מאיר מרומין בא משנה ברורה הוא אמר כשיבוא מלך משיח בעזרת השם במהרה בימינו אז אני צריך ללכת לקבל את פניו מה אלך כך בגדים פשוטים עשה חליפה מיוחדת עם רקמה עם כל מיני דברים יפים קישוטים יפים שבא לקבל את פני המשיח וכל הלאה לפני שהיה הולך לישון אבל אולי לא יעירו אותי שעה אחת שעה שתיים בלילה יגידו לי בא המשיח אז ילך לחפש אותם בארגז ועשם זה על ידו, ועשם כסה על ידו, ועשם שם את הגלימה שיקבל בבא פני המשיח. כל הלאה היה עושה, 90 שנה חי, וכל הלאה היה עושה ככה, לא היה נואש. ידו תקווה שיבוא מלך המשיח. וכך צריך להיות, צריך להיות ימי מאמין, כי משועתך כדימות ציפינו כל היום. כשרצה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב להזמין אנשים שיבואו לחופה של בנו, אז נתן לאחר שנצח את ההזמנות. אז בא, הביאו לו את זה, שיאשר את זה. אז כותב, רמקוד כתוב שמה, החתונה, החופה תתקיים בעזרת השם, בברדיצ'וב, בית כנסת פרקוואי, אני יודע, מספר כך וכך. לקחתי כבר את ההזמנה וקרא אותה. מה זה? למה קורה? אבל מה? אתם מאמינים, היום אנחנו איפה אנחנו עומדים? עדיין בסיוון. אתם כותבים שבעוד חודשיים תהיה החתונה בברדיצ'וב? עד חודשיים גם לא המשיח? איך אתם כותבים דבר כזה? אתם כופרים את זה, אתם משיח. אז מה נעשה? המכה שתי שפתות. החתונה תהיה בעזרת השם בירושלים עיר הקודש, מרה בימינו, בכותל המערבי. ואם יגרמו העוונות ולא יבוא המשיח, תתקיים החופה בברדיצ'וב ובבית הקודש. כן אמרנו, לא מחנכים ילדים בשביל צום תשעה באב, ולא שאר צומות. נותנים להם לאכול, לשתות, מישהו פחות בבר מצווה, ימים אחדים. גם כן נותנים לאכול ולשתות. רק מישהו בבר מצווה ומעלה, הבת בגיל 12 שנה ביום אחד, והבן בגיל 13 שנה ביום אחד, שאז הגיעו לכלל דעה, לכלל שמירת המצוות, אז אין הפרש בזה دعنيان من الشعب قاعدة لنا نصوم هم حجام حدكين بين صوم وبين شعر المتوان كي بأمات هبات يتر حد لشام هبين لما هبات أخرى توم 12 سنة بيوم أحد والبين 13 سنة بيوم أحد بخي أبين ويتر حد لشام طيب هبات يتر حد لشام إلا زي دتلو بحدشاء وبريئوت دتلوي بدعاء بحكمة ببناء ودعات והקדוש ברוך הוא חלק בינה לאישה יותר מהאיש הנערה מביאה שכל ודעת יותר מאשר הבן הבן מאחר אנחנו מדברים כל מה שמדברים באופן הולכים אחרי הרוב יש כאלה יוצאים מן הכלל יש ילד פיקח בן 10 כבר כמו בן 13 שנה ויש בן 13 שנה מתרמח כזה אין לו שכל אז מה הולכים אחרי כל אחד ואחד בפני עצמו התורה קבעה זה על אחרי משה מסיני קבעה את הדבר לפי רוב בני אדם הרוב בני אדם הנער אינו מביא את השכל או המדרש לשלימות הדעת כמו הבת הבת יותר פקחית כמו שכתוב ויהי ונשם אלוהים את הצלה אמרו רבותינו שחלק הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה יותר מהאיש ויהי ולשון הבנה כמו גם כן ויהי ואצל אהרון הכהן גם כן כתוב שם ויהי ומזבח לפניו ויהי ומזבוח לפניו אז גם כן פה ויהי ולשון הבנה כך משהו רבותינו אם תגידי אמרו, נשים דעתן קלה, דעתן קלה פירושו שנוחות להתפתות. אם עושים אותם הרבה הרבה דברים, אז מקבלות השפעה יותר מאשר גבר. הגבר יותר נוקשה. האישה נוחה להתקבל השפעה יותר. זה פירוש נשים דעתן קלות שאמרו. אבל בדרך כלל, הבת יש לה שכל, תופסת, שלימות השכל בגיל 12 שנה ביום אחד. ואילו הבן עד 13 שנה ביום אחד. לכן, כיוון שזה הכל תלוי בדעת, שמירת המצוות רובם ככולם לא תלוי בכוח פיזי, אלא בכוח השכל. לכן התורה חייבה לא הוציאה מן הכלל שום דבר. לכן הבת בגיל 12 שנה ביום אחד, והבן 13 שנה ביום אחד, חייבים בכל המצוות, ותוך זה גם כן העניין הזה של הדין של התעניות וכולי וכולי. אישה שהיא יולדת, מיום הלידה, 30 יום בתוך מיום הלידה, היא בחזקת חולה שאין בו סכנה וחייבת לאכול ביום תשעה באב אסור לה לטענות כך פסק הרמב"ן וכך פסק מרן בשולחן ערוך וגם מהרש"ל גם כן, יש לו מודיע ככה מסכים יש כאלה שנטו קו מהשיטה הזאת מרבני אשכנז אבל לא ככה הלכה, הלכה היא כמו דעתו של מרן שתוך 30 יום אסור לה לצום כי על ידי כך תחדש הרי אישה בשעת הלידה מפסידה הרבה כוחות ולא חוזרת, הגמרא אומרת, לא חוזרת לכוחותיה הראשונים עד שעברו עליה 24 חודש כך גמרא במסכת תדע דף ט אז אחים בשביל זה צריכה כוחות בתוך 30 יום אינה הכוחות האלה שתוכל לצום זה יזיק לה מאוד אולי באותו היום היא לא תרגיש אבל לאחר מכן זה יתנקם בחס ושלום לכן לא תעשה חומרות לא תעשה סייגים אלא תאכל ותשתה ביום שעבר כל שכן כשהיא גם מניקה גם יורדת בתוך 30 יום וגם שהיא מניקה את הילד אז צריך שיהיה לה כוחות צריכה להעניק אותו אז לכן צריכה לאכול, צריכה לשתות הרבה, בפרט שתייה יותר חשובה מהאכילה בדבר הזה. כל מי שאוכל ושותה בתשעה באב, בפני שהוא לא מרגיש טוב, בפני שהוא חולה ומותר על פי הדין לאכול ולשתות, לא צריך לאכול פחות מכשיעור כמו ביום הכיפורים. ביום הכיפורים אמרו חכמים ששוקלים את הפת והדפתן שאוכל שיהיה פחות מקשעות ככותבת ככותבת זה 12 דרהם זה בערך 40 גרם בערך 40 גרם אז אותים לו שיוכל 30 גרם, 30 גרם לא יוכל 40 גרם בבת אחת ושמה ביום הכיפורים זה איסור כרת ואותים להקל מעליו נכון שהוא יש לו כוח נפש אבל אם הוא שר שיסתפק ב-30 למה יוכל 40? ואחר כך אחרי עוד כמה זמן עוד יוכל עוד פעם 30 גרם אז כשאוכל בתוך כדי אכילת פרס 30-30 כך פחות אז זה מקלים מעליו את האסור אבל בתשעה באב אין לנו הדין הזה תשעה באב אוכל כדי מחייתו כפי הפנסה שלו, כפי הסעודה שלו מה רגיל בכל יום לאכול? אוכל פה לא שייך אסור כרת, לא שייך קל תחילה לכן לא חלקו חכמים שאוכל כשיעור או פחות מכשיעור, יותר מכשיעור, כמה שהוא רוצה כל מה שהוא רואה שהוא נזקק, נעשה והוא לא חייב לאכול שלוש רוחות יכול לאכול למשל, יאחר קצת את הארוחה הראשונה, יאכל אותה ב-10, השנייה יאכל אותה ב-4, ובלילה יאכל עם בני אדם. אז לא חייב לאכול שלוש ארוחות באותו היום. אם יכול למעט, אם לא, זה מספיק לו, זה מחייתו. וגם היולדת, שעמדתי תוך 30 שאוכלת, גם כן כתוב, לא תוכלנו להתענג. תוכל דברים שהם קיום הנפש. צריכה לאכול מאכלי חלב למשל, צריכה לאכול לחם. זה דבר שיוש חיי נפש. אבל ללכת לאכול ממתקים, לשתות קוקה קולה ולאכול ארטיק ולאכול כל מיני שטויות, זה לא צריכה להתעמק, היא צריכה גם לשתף עצמה בצער של הציבור. היא לא יכולה מפני שהיא אנוסה, אנוסה חמנה פטרית, אבל צריכה גם כן להיות זהירה. לא לחפש הבטחים ולאכול השומים והחציר והבצעים, וכן דברים שהם קיום הנפש. לא יותר מאשר קיום הנפש, יש כתוב בתוספתא, לא תוכנה להתענג. אנחנו, רק מה שאותר להם, ליולדות, כמו שאמרים, דברים שהם קיום הנפש ותולה. אם האישה היא בעצמה המניקה, היא בעצמה מרגישה טוב, אבל חסר לה חלב להניק את הילד, ולא הוגה לילד בתחליפים כאלה, אז מותר לה לשתות לצורך הילד. אפילו בכיפור כתבו הפוסקים שזה מותר, קושי כן בתשעה באב. למה גם הילד זה נשמה, ומילא אין לה חלב, הילד הזה מסכן איתן, ימות ילך עשו שלו, יעדיר נוזים, ילך מן העולם. לכן חייבת לחוס עליו, זה פיקוח נפש של הילד, שלה היא בעצמה מרגישה טוב, בריאה, אבל הילד מותר שילך עשו שלום שיסתכל. לכן צריכה לשתות כל מה שצריך בשביל תזונה של החלב. לא תשתה מים, 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 מה זה מים? החלב שלה יהיה מים, זה לא כלום, הילד לא יפתה לו תזונה. צריך שתוכל, תשתה דברים שיש בהם כוח תזונה, כדי שתוכל גם כן להניק את הילד כהוגן, כראוי. יש איזה פוסקים שאמרו שילדים פחותים בר מצווה נותנים מהם רק לחם ומים, אבל אין הלכה כך. הילדים שלנו בפרט מפונקים, תתן להם לחם ומים, יזרוק את הלחם עד הפנים שלך, מה אני צריך את הלחם שלך? צריך לתת לו לחם עם נפתן שיוכל כמו בני אדם. איך אפשר לתת לו לחם לבד ומים? לכן זה לא שייך. גם ברכי יוסף הרב חילה שהביא את הסברה הזאת, דחה אותה, אמר לא נהגו כן, זה מספיק, מנהג שישראל תורה הוא, מי ייתן לילד, ייתן לו לחם ומים? נותן להם ממש כפי שכלו של ילד, יש ילד קטן שלא מבין כלום, מטופס כלום, אז תתן לו אפילו פירות, ירקות, דברים שמשכים את האבון של האדם. אבל אם זה אדם, ילד פוקח, מבין, נותן לו כדי קיום הנפש, אם נפתם, דבר שאוכל לאכול אותו, אוכל לשמוע ממנו. יש ביום תשעה באב סום נוסף חוץ מעניין אכילה ושתייה, עניין של מזון הרוחני של הנפש, דהיינו לימוד תורה. תלמוד תורה זה מזון הרוחני של האדם, אז גם כן אסור ביום תשעה באב ללמוד תורה, מפני שהתורה היא משמחת את האדם. פקודי השם ישרים משמח הלב, אז כיוון שהוא משמח על ידי כך הוא שוכח את האבל של היום, מסיח דעתו מהאבל של היום, וזה אסור. צריך כל היום כולו שיהיה ניצב לעיניו חורבן בית הבית, חורבן בית המקדש, כמו שאמרו בירושלמי ביומה פרק ראשון, כל דור שלא נמנה בית המקדש בימיו כאילו חירובו, כאילו הוא בעצמו חירובו. זאת אומרת, אילו היה לצערנו, אילו היה עכשיו בית המקדש קיים והמעשים שלנו היו נשארים כמו שעכשיו, היה נחרב, בעוונות שלנו היה נחרב, עם חילולי השבת הרבים בעוונות הרבים, עם חוסר צניעות, פריצות שיש, כל מיני דברים שיש בעולם. חלילה וחס היה נחרב, גם בימינו היה נחרב. כמו שכותב הרמב״ם, שהיו עוונות אבותינו כעוונותינו היום, הוא אומר הרמב״ם על דורו, כמו עוונותינו היום. מה נאמר הרמב״ם לדבר עליהם בדור הזה שיש בהם חוצפה גדולה? דור מרמו עיניו ועפפה ונשאו. איפה הדורות שלנו, איפה הדורות הראשונים? דורו של הרמב״ם, כולם בארצות המזרח ואפילו בארצות המערב, מי לא היה עורך על פי התורה? מי לא היה שומע לתורה? מדור ההשכלה לפני 200 שנה בערך, שאז פרקו עול מעליהם והסיתו והדיחו והלכו אחריהם בגרמניה, בארצות אירופה, הלכו אחריהם שבי, רק אז עזבו את התורה ועזבו את הדת, עזבו מקום מים חיים, לחצור להם בורות בורות השמחים שבאכילו המים. בארצות המזרח נשארו נאמנים לקדוש ברוך הוא. לא היה בהם כופרים, מסיתים ומדיחים. בארצות המזרח כולם היו יראי שמיים, עד לפני 100 שנה, מעיד רבי חיים פלאצ'י, שלא ימצא יהודי אחד מחלל שבת הפרהסיה בכל ארצות המזרח התיכון. ככה רב מעיד בגודלו. מתי התחילו להתקלקל? כשבאו אלה מארצות אירופה, והתערבו בגויים ומביאו מעשיהם. זה נבדו מהמעשים שלהם. אבל קודם לא היה יהודי אחד מארצות המזרח, שהיה לו חס ושלום עבירות כאלה בפרהסיה. אם היה עושה נחבה בצנעה בחדרי חדרים ועושה מה שעושה, אבל בככה בפרהסיה בגלות לא היה דבר כזה. היום תראה איך יש לך שבת תשובה, תראה איך שנוסעים, כרגיל, כן, איפה התשובה, איפה הפחד, עוד מעט יחיים כיפור, יחצו גינו על המוות או לחיים, אין אמונה, כופרים, לא מאמינים. אולי אם הקדוש ברוך הוא ייתן בלבן שתחנות הדלק שעשו שביתה בשבת לפני יום כיפור, זה יהיה טוב, כן? אבל ככה במציאות של היום לצערנו יש אותו הדבר, אותם העוונות, אותם הדברים, אותם הפשעים, בגמרא בשבת קוף יתה. לא חרב ירושלים, אלא על שחבילו בעת השבת. וגם עכשיו מעיינים את השבת, זה אותו דבר. שלא הוכיחו זה את זה, יכולים אנחנו להוכיח, תגיד לשבת, יצעק עליך, יכה אותך. כמה הדור שלנו, זה אותו דבר. לכן אמרו, כל דור שלא נראה בית המקדש בימיו, כאילו החריבו. הנה אנחנו עכשיו 1919 שנה, מיום החורבן. דור כאן דרה, עדיין נשאר הדור, אותו דבר. אז אכן אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש. לא על דבר נחלת העבר, דבר שכבר אומרים על חלב שנשפך. זה דבר שהוא יום יום, שאילו היינו באמת חוזרים בתשובה, מיד הקדוש ברוך הוא היה גואל אותנו. כמו שיש גם כן בגמרא, בסנהדרין, פעם פגשתי ביהושע הנביא, את אליהו הנביא, היה רגיל להתראות איתו. אז אמר לו, אני רוצה פעם אחת לראות את המשיח. אתה יכול לראות לי אותו? כן, למה לא? אתה צדיק, למה לא אראה לך אותו? לקח פעם מלותו לפני מלך המשיח. אז אמר לו, משיח, הקדים לו שלום, שלום עליך בלוי. טוב, שלום, מתי יבוא האדון? אמר לו, אני אבוא היום, היום? שמשנו עוד גבר, גמרנו, גמר הגלות. חזר אחר כך אל אתה, עכשיו מחכה, איפה? נהיה שעבר תסיר כדי קייס נחנו לשם. למחרת פגיש אותו פעם מלוי הנביא. נו, מה אמר לך? אמר לי, קודם שלום עליך בלוי. אמר לי, שלום יפה. אמר לו, בסר אותך ואת אביך שאתם בן עולם הבא. לא אסתפק מה שאמר לך, שלום עליך יהושע, שמך יהושע. אמר בן לוי, כוונתו לומר שגם אביך זוכר חיי העולם הבא. אמר לך, שקורא שקר עליי, שקר עליי. אמר לו, היום אבו ולא בא. אמר, היום, אם זה קורא תשמע, הוא מחזור ישראל בתשובה, הוא מחכה לבוא לגבי ישראל יותר מאשר כל אחד ואחד. סיפרנו היה רבי ישראל מרוזין, אדמו"ר גדול, מפורסם, היו אלפים חסידים, אלפים רבבות. אמר פעם, כשהיה מבודח קצת, עכשיו עם חבריו, אמר להם, תדעו, אני מקווה בעזרת השם שבימינו יבוא מלך המשיח. וכשיבוא מלך המשיח, אתם יודעים מה יהיה? כל העולם יכול ללכת לקבל את פניו. כל אחד יגיד לו שלום, ברוך הבא, כל אחד ילך. אבל אני לא אלך. חכה חודש, חודשיים, ואחר כך אני אלך. אני יודע, התחילו עוד התקיף אותי. ישראל, מה היה לך עד עכשיו לא באת? וגידו, וכבודו איפה היה עד עכשיו? כמו שאומרים לי, גם אני אומר. אבל האמת, המשיח רוצה לבוא, מעניין לבוא, אז תלוי הכל בעוונות שלנו. אם אנחנו עושים עוונות, זה חוצץ, עושה מחיצות. וכל יום סובל את העוונות של ישראל, כמו שכתוב עליו בגמרא, דברים לא רואים. והוא מחולל מפשענו ומדוכא מעוונותינו. לכן צריכים לאחל לשעתך כבינו וצפינו כל היום. לא מחכים אנחנו לבעת המשיח בשביל שנוכל להסתרר על העולם, ששנהיה עשירים. כוונתנו אך ורק לשעתך כבינו כל היום, שעת הקדוש ברוך הוא, על ידי ביטול כל אלה העוולות, הרשעות, כמו שכתוב, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשל הזדון מן הארץ. לא יהיה דמוקרטיה בעולם, כמו שכותב הרמב"ן בסוף הלכות מלכים. המשיח הוא ישליט את כל התורה כולה בכפייה, כפייה דתית. מה טוב מאוד, תבוא שבאמת לא לי, אז שלא הוף ימית אותה, ברוח שתפתה באמת רשע, כך כתוב. כן, מה תגיד לו, דמוקרטיה? דמוקרטיה, תרחיב על זה את רק דמוקרטיה ביחד. מי יכול להעין לדבר רגע זה משיח? ואז בעזרת השם בבנית בית המקדש, יקבץ את עמו ישראל, כל ישראל יבואו וינהרו אליו, ונהרו כל הגויים אליו, אפילו גויים. והתקיימו כל אותם הנבואות היפות, והיו מלכים אומנייך, שרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ השתחוו לך, ועפר רגלייך אל אחיכם, כל אותם הנבואות היפות, כולם, אחת מהם לא תעביר, כולם התקיימו ויראו אותם עין בעין יראו, ושוב השם ציון. יש כתוב גם כן בזוהר הקדוש, כל צופייך נשאו קול, יחדיו ורננו. כל צופייך נשאו קול, מה פירוש הדברים? אומר אלה שהם כואב להם מאוד חורבן בית המקדש וביום תשעה באב בוכים ונושאים את קולם בבכייה ותישא כל העדה את קולם ויבכו העם בלילה ההוא ונקבע בכייה לדורות. הרי הם בוכים מחורבן בית המקדש, בוכים על הרגעת הצדיקים, בוכים על זה, יסעו מוכור. הוא מבטיח להם הקדוש ברוך הוא, יחדיו ורדנינו, בסופו של דבר אותו הכל, ישמיעו אותו ברמה, כשיחדיו ורדנינו, כי עין ועין יראו, ושוב ישם ציון. לכן כמה צריך באדם לבכות בתו היום שתשעה באב. ועל ידי כך לא יצטרך לבכות חס ושלום על אחד מהמשפחה שיעדר, חלילה וחס, הבנים, הבנות, השם ישמור אותם. אם חלילה וחס אדם לא בוכה ביום תשעה באב, אז זה יותר גרוע מאותו אדם שכתוב עליו בגמרא. מי שהוא לא בוכה על אדם כשר, סופו לבכות על בניו ועל בנותיו, חלילה, לא יבוא ולא יהיה. למה אומר, זה לא קרוב שלי, למה אני צריך לבכות? כאילו זה חשוב לא רק הקורבן, אז הוא טוב, בבקשה, לוקחים את הבן שלו, שיבכה, עכשיו שיבכה. זה בית המקדש, זה הרגת הצדיקים, גאוני עולם וגאוני עולם, לקח אותם לבוזר הדרן, כמו כבשים לקח אותם לטבח, הלך ושחט אותם על דמו שזכריה שערותיה, לקח את ראשי הסנהדרין, לקח את תינוקות של בית רבן, לקח פרחי כהונה, ואנחנו לא יכאב בנו, יושבת, זה לא קרוב שלי. מי אמר לך שזה היה קרוב שלך בגלגול הקודם? ואז רק על קרוב צריכים לבכות? חכם שמת, הכל קרובה, והכל קוראים עליו, והכל בוכים עליו. לכן צריך באדם באמת, והוא נוגע דברים מלבו. אז כשהוא אומר, אוי לי על הריגת הצדיקים, שירגיש מה שזה, לא צריך ללכת למרחק. לא רק לפני 1919 שנה מה שקרה בחורבן בית שני. לכן בדור שלנו, שליש מהאומה איך שהלכו. בתוכם גאוני עולם, צדיקים, חסידים, קדושי עליון. וגם כי כולם הלכו לטבע, כסה לטבע חיובת, לקחו אותם באושוויץ, שרפו אותם, ואין מי שירחם, אין חומר ואין מרחם. למעלה ממיליון ילדים, תינוקות של בית רבן, פוצצו אותם על הסלעים, אשר שאוחז ונפס את עולייך אל הסלע. זה היה בדורות שלנו. דור שלנו לקה בכפליים יותר מכל הדורות. ולכן כמה צריכים לבכות? צריכים לבכות רק על הישני? על מה לבכות? על החדש או על הישן? ולכן צמם שאדיש שהוא לא כואב לו, אדיש, כל יום כולו שעותק בשקט. אמרו הרבי יצחק בן ברדיצ'ו, היה יושב 24 שעות לא יזז ממקומו, וכל הזמן נחרי דמעות, נחרי דמעות. לכן, אסורים אנחנו בדברי תורה, לפני שדברי תורה משעשעים את האדם, משמחים את הלב, כמו שכתוב, כל השם משלם משמח הלב. לכן לא ללמוד דברי תורה, רק דברים שהם עצילים. כגון למשל דברים הרעים שבירמיה, נבואות שפורעניות, כגון למשל הלכות אבלות, אדם שלומד הלכות אבלות זה לא שמח. הוא מדבר כל רגע ורגע, מדבר על המיטה, מדבר על הקבורה, מדבר על ההספד. מדבר על כל דינים שהאוויר חיה בהם. זה יכול לשמח, יכול לשעשע את האדם. אז לכן דברים האלה לא משמחים, ולפי כך מותר ללמוד בדברים האלה. או גמרא גם כן, מסכת מועד קטן, מדף כף א' והלאה, כל מכף א' זה דיני אבלות. כל העניין של אבלות שם. וכן גם כן, יש שולחן ערוך, מסמן שימן עד סופו סימן תף ב', שים סימנים. תף מהם זה כולו הלכות קריאה, איך קוראה באמת. מה כן צריך לקרוע, מה לא צריך לקרוע וכו' וכו'. ותקף אחרי זה גם כדיני אבלות. לכן, זה דברים האלה לא משעשעים ולא משמחים. אז אני אומר, טור ובית יוסף אפילו. יש בהם שקנה וטריה. אבל זה כמו גמרא, מסכת מעמד קטן, שאמרתי שמותר. אז כיוון שסוף הוא עוסק בעניינים שכאלה, שיש בהם עניין של קבורה וספד וכיוצא, לא בא לידי שמחה. אפילו שיש בזה שאלה ותשובה, קושות, תירוצים. גם כן תוספות, המסכת מועד קטן, אתה לא אומר תוספות. אפילו שיש כמה דברים שמשעשעים, קושייה, תירוץ, אף פי כן, כיוון שעוסק בעניין של אבל, לא יבוא לידי שמחה. לכן זה מותר ביום תשעה באב. כל הלכות אבלות. או לומד איכה עם פירוש, עם פירוש ראשי. או לומד איוב עם פירוש ראשי. כדי שיבין בדיוק מה הוויכוח בין איוב ובין חבריו. כל הדברים האלה, קוראים אותם בתוך פירוש ראשי, להבין פחות או יותר. אין צריך לומר, הוא קורא את זה ככה גרסה בעלמה, ודאי שמותר, ודאי שלא עבור לידי שמחה. גם מדרש איכה, כתב מרן שמותר. מדרש איכה, יש דברים שצריך לדלג אותם. יש דברים לא שייכים ממש במישרין לאבל. אם כי זה נוגע בעקיפין. למשל כתוב, רבתי עם, רבתי בדעות, שהוא חכמים גדולים. ובוכה עליהם ירמיהו, שכל אליהם שהם שכל חריף, שכל חוקח, ושיבים דבר דבור על אופניו. כל אלה כולם, ישיבה בדעת העיר רבת העם, הייתה כאלמנה, בוכה עליהם ירמיהו. ועל זה במדרש, מספר על חוכמתם של אנשי ירושלים, כמה שהיו חכמים. יש כמה דברים, אתה קורא, זה מתבדח, וזה שמחה, צריך לדלג אותם. אלה הקטעים האלה, אחד מהתינס עתה דירושלים, התינס זה יוון, ששם הייתה פילוסופיה, והיו באים לבחון את אנשי ירושלים, כי היו פילוסופים גדולים, והיו לא יכולים לעמוד איתם במיוחד, כי אנשי ירושלים היו עולים עלית על כולנה בחוכמתם. וכן שם הוא מספר על חוכמתם, ההבדל בין זה לזה. אז אדם שקורא את זה, משתעשע, שמח. ככה היו חכמים, ככה ידעו לסדר את חכמי יוון. אז זה לא צריך, אני אדלג אותם. דברים אחרים שהם שייכים ממש לגופו של עניין, בלע שם ולא חמד את נאות יעקב. שם מספר את כל החורבן, את כל הגזרות, כל הצרות. זה שם יכול ללמוד, אז עבודה של עבור ידי שמחה. אבל דברים שאדם קורא אותם בכל יום, כגון סדר היום, שאדם קורא בתפילה, פתאום הקטורת, איזהו מקומה שזה בחין, אפילו שזה לא שייך לאבן, אבל מרוב שאדם רגיל בהם יום יום, לא יבוא לידי שמחה. לכן מתפלל ביום תשעה באב כרגיל, כמו בכל הימים, בלי לדלק שום דבר. פתאום הקטורת, אתה יכול לומר, הודו להשם קראו בשמו, זמירות, זמירות גם כן, אין בהם עניין לדברים הרעים. מודים לקדוש ברוך הוא, הללויה, כתוב זמירה אלוהינו, כי נעין אבת אלה. כן, בכל אותם הדברים, הידוע בסוסר שמן, בסוסר תרועה, בתוף ומחוג, בנים ועוגב, אז יש בו עניין שצער. ובכל זאת, דבר שאדם רגיל לאומרו בכל יום ויום, לא מתפעל נפשית, לא מתרגש ממנו לבוא לידי שמחה. לכן אומרים גם שירת הים, אומרים כן, ישים משה את השירה הזאת להשם, אומרים אותו כרגיל, כמו כל יום ויום. לא צריך לשנות, יש אנשים משנים. במקום שירת הים, לוקחים שירת האזינו. זה לא צריך. השירת האזינו ישאיר אותה אחרי החזרה. אבל בשירת הים יגידו כרגיל, כל התפילה, מתחילתה ועד סופה, לא ידלג ממנה דבר או חצי דבר. אחרי שגומרים את החזרה, הסדר הנכון בתפילה, הוא סדר מה שנהגו חסידי קהר קדוש בית אל, שלא משנים מסדרי התפילה, בלי שהכל שייכים לעולמות העליונים, יש אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז הכי מראו לא לשנות דבר. כי לכן אחרי החזרה, אחרי החזרה מוצאים ספר תורה, אלא שאומרים אותה הקינה שאומרים לפני הוצאת ספר תורה. במקום אשרי העם, איך הזהב יועם, אפילו שהתפילין עדיין עבושנו, אנחנו נוהגים להתפלל עם התפילין. אף כי כן, אין בזה אריכות דברים של קינות, רק קינה אחת וחצי, אז גומר את זה מהר, ותקף מוצאים ספר תורה וקוראים פרשת כתובית בנים ובני בנים, והשלישי הוא המפטיר, קורא את ההפטרה הסוף לספרי נאום השם, עד שמסיים, מברך ברכות ההפטרה, ומדלג על התורה ועל עבודה והנביאים, כי אנחנו אסורים בדברי תורה, לכן משמיטים את הברכה הזאת. חותם ברוך אתה השם מגן דוד, ואחר כך נאמר חצי קדיש. לא יפסיק בין בחצי קדיש בין עלייה של התורה שהיא שלישי ובין ההפטרה, הלא השלישי הוא בעצמו המפטיר. לכן את הקדיש, את החצי קדיש אומר אותו אחרי ההפטרה, אחרי סיום ההפטרה. ואחר כך אומרים מהיבוד שם השם, או ענה הרות בבית שם השם לא גבחינו, מחזרים ספר תורה למקומו, ממשיכים אשרי יושבו ביתך, אחר כך מדלגים לא אומרים לאחר השם ביום צרה, פרש שנקרא שמו מועד, קרא עליהם מועד לשבור בחורי, מתחיל ובא לציון גואל, שבפשע בעכו נאום השם, ואתה קדוש, ישמית ואני זאת בריתי אותם, שנראה קוראת ברית חס ושלום על הקינות, אבל הוא עכשיו אומר קינות, או על איכה, אמרו הוא אומר ואני זאת בריתי אותם, ולא עבד הבריתי זה התורה, לא יבוא שום פיכם כזרחה. ואנחנו אסירים בדברי תורה ביום תשעה באב, לכן משמיטים את הפסוק הזה, כן אומרים, ובא לציון גואל שבפשע בנאום השם, תקף מתחילים ואתה קדוש אשר תראות ישראל. אחרי זה אומר קדיש תתקבל, ואחרי זה בית יעקב, מזמור של יום, אחר כך קדיש יהיה של עמה, קווה לשם חזק נלמס בבך, אחר כך פתאום הקטורת וקדיש על ישראל, עליהם משבח, גומר עליהם משבח, אז ישבו על הארץ, תתחילו האזינו השמיים בהדברה, ואם לא הניחו תפני של רבינו תם, יניחו, אנחנו מניחים אותו תמיד, לפני קריאת ספר תורה, כשיש ספר תורה, תמיד יום תשעה באב, מנחים תפני של רבינו תם לפני ספר תורה. מי שיכול להספיק לעשות את זה טוב, ואם לא ישאיר את זה בסוף, הרי אני משבח, מניח שרבים, תפני שרבים אותם. אף על פי שיש סברה שרבים מלחם עזריה בפאלו, שלא מניחים תפני שרבים אותם ביום תשעה באב, אבל הרשש חולק עליו, רבי שלום שעמי, שהיה גדול בקבלה, ועליו אנחנו סומכים, גם הרב חידה סמך על הרשש. אמר שהוא ראה במו עיניו, שהוא היה מניח תפני שרשים שרבים אותם. לכן אנחנו לא משנים ממנהגם. כבר דמנו על הנחת תפילין ביום תשעה באב, קודם היה המנהג בירושלים שמניחים בשחרית. בשנת רס"ט יש מצאו קלף, כנף של הלכות של דינים, שנהגו בזמנה בשנת רס"ט, וכתוב שם אחד הדברים, מנהג בירושלים מניחים תפילין ביום תשעה באב בשחרית. אבל אחר כך שבא מרן בחדר שולחן ערוך, וכתב שם שנוהגים מניחים אותו במנחה, אז לכן לאט לאט נמנע המנהג בירושלים, והפסיקו להניח בשחרית, היו מניחים אותם במנחה. כשבא הרשש, שהוא היה ראש חסידי בית אל, החזיר עטרה לישנה, החזיר עוד פעם את המנהג, שיניחו כמו שהיה אז המנהג, מניחים תפילין בשחרית. כדי שזה יקראו קריאת שמע ולא תפילין, כתוב בגמרא כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אומר, כשאתה מעיד על ידיך, איפה תפילין על ידיך? אין שום דבר. אבל נראה כמעיד עדות שקר בעצמו, לכן יכולים להניח תפילין בשחרית. אפילו שמרן פסק נוהגים מניחים במנחה ולא בשחרית, אבל כתבו הפוסקים שהיו כמה גדולי העולם, אפילו בזמנו של מרן, היו נוהגים להניח אותו בצנעה בבית, כדי שלא יהיה כקוראים קריאת שמע ביום תפילין. אמרו על מרן גלנטי, רבי משה גלנטי, זה הראשון הציון הראשון, רבו של הרב פרי חדש, לפני 380 שנה. אמרו שהוא היה מניח בביתו תפילין ראשי ורבנותיו, ואחר כך הולך לבית כנסת. לא רצה לשנות את המנהג, לפני שכבר התחילו לנהוג כמו דעתו של מרן, לא רוצה לשנות מנהגים, אז לכן היה מניח בביתו בצנעה. ואחריו נהגו ככה כמה גדולים, אבל בית עובד חי לפני 100 שנה, יותר מ-11 שנה, כי בינתיים מלך שנה אחת יהויכין, ואחריו צדקיהו 11 שנה. יהויכין היה לפני כן. ובזמן יהויכין, לפי התועבות שעשה יהויכין, היה מלך רשע, והיה הולך מחפש איפה יש שם השם בספר תורה, היה קודר אותו ושורף אותו. כך היה רשע מרשע. הוא כמו הסבא שלו, הסבא שלו היה עמון. עמון זה בנו של מנשה, בן חזקיהו. עמון הוא מלך לשמחתנו רק שנתיים. והוא היה רשע מרושע, והיה מחפש איפה יש תפילין, שורף אותו. איפה יש מזוזה, שורף אותה. איפה יש ספר תורה, שורף אותה. כדי שלא יישאר זכר לתורה. עתיד ככה שע כמוהו לא היה. והיה מחפש ספר תורה שכתב אותו משה רבנו בכתב יד קודשו, כמו שכתוב פרשת האזינו, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהים וישם בחד העד. היה מונח בבית קודשי הקודשים ושלח שליחים שלו כדי שיביאו אותו בתוך בית קודשי הקודשים לשרוף אותו כדי שלא יישאר שריד לתורה. אבל הקדימו אותו הכהן גדול שהיה באותו הדור שהיה צדיק וחשש מזה, צובת כהנים שומרי סוד חפרו באדמה שם בבית קודשי הקודשים, חפרו בעומק והתנימו שם את הספר תורה ושמו על זה עפר ורצפה, שפך להרגיש בזה. אז הוא שלח אחרת המועד, לא מצא את זה. מה שעשה לא מצא את זה, וזה נשאר לפלטה. אחר כך כשמלך, אז זה שנתיים הוא מלך על ישראל, קשרו עליו עבדה והרגו אותו, חסלו אותו, כן עבדו כל ידיך השם. ואחר כך מלך במקומו יושיהו, יושיהו היה מלך צדיק. הוא היה מחפש איפה הספר התורה הזה, אבל כיוון שנשאר הדבר בסוד, ואז לא היו מדליפים כמו עכשיו בעוונות הרבים, היה נשאר בסודי סודו, והיו פוחדים. לא ידעו איך יהיה יושיהו, הוא יעשה את הישר בעיני השם, או להפך, אולי זה בהתחלה, אולי יחזור בו. לכן לא מהרו לגלות את הסוד. אחרי כמה שנים, עד שגילו את הסוד, ואחרו מצאו את ספר תורה, הוציאו אותו, והביאו אותו לפני יושיהו המלך. והיה פותח את ספר תורה, ונגלה למקום שכתוב שם את התוכחה של כתבו, כל הכללות של כתבו. ובראש העמוד היה כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך שתקים עליך, אגו אשר לא ידעת, והיה כואב לבו. הוא אומר, תהפכו אותה, תגדלו אותי למקום אחר. גולים גולים חוזרים את העמוד. עד שקרעת בגדיו, ושלח לבקש מחודה הנביאה, ימיהו הנביא לא היה במקום, אז שלח לבקש מחודה הנביאה שתבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. הוא בא והודיע לו, בימיו לא יהיה שום דבר. בימיו לא יחרב הבית, לא יהיה כל מה שכתוב שם, זה מדבר על העתיד, זה לא בימיו. וזה נחה דעתו. והוא ביטל את האשרות, הלך שרף את כל עמודות זרות, אבל הוא חשב שהדור שלו כבר כולם חזרו בתשובה, וזה לא היה נכון. היו אנשים רמאים, היו שמים את עבודת זרה אחרי הדלת. הוא שולח את השוטרים מחפש מבית לבית, איפה יש עבודת זרה כדי להבער אותה מן העולם. היו באים השוטרים, פותחים את הדלתות, פותחים, נסגר על עבודת זרה, הם לא רואים. נכנסים בפנים, לא משים עבודת זרה, והולכים. לכן הוא האמין, הוא חשב שדורות דור שכולו זכאי, כי לא מצא אצל אחד עבודת זרה. והם היו מרמאים את השוטרים שלו, היו מצמאים אותם אחרי הדלת והמזוזה. ולכן כשבא פרעו ניחו, הוא רצה ללכת ללחם עם מלך בבל, מלך מצרים, מצא ללחם עם בבל. אבל המעבר שלו דרך ארץ ישראל. ולא הרשה לו ישיהו. ישיהו, הוא חשב כל הדור צדיקים. אז למה? כתוב שם, לחצים נחנכים לסובב ושבתים לבטח בארצכם. אחר כך כתוב, תתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארצכם. אבל כתוב, תתי שלום, ודאי חרב לא תעבור. אלא אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם. מה זה ששלום? שולחים ללחם מאומה אחרת. הולכים ללחם לא עמו. אף על פי כן, לא תעבור בארצכם. אז הוא דרש את הפסוק הזה, אם בחוקותי תלך. הוא חשב שהכל בסדר. היה צריך להתעץ, אבל מי הוא מבין? לא תעץ. חשב חדוש שלא כולו זכאי. לכן בין הסכים שפרעון יכול יעבור, אז הוא יצא לקראתו במלחמה, ונעצו בו חרבות ברמחים בבשרו, נעשה גופו ככברה, ונהרג. וירמיהו הנביא הסתער מאוד עליו. למה לא שאלתי? למה לא חכם? ורק עוד השלחו, היה מלוא אחרת, שירשנו לעבור, אבל ראה אותו שהוא מדובב לפני מיטתו, ראה אותו בנעניע בשפתיו, חשב אולי אומר איזו מילה לא טובה, מתרעם על הקדוש ברוך הוא. בן האזין סמוך לפה שלו, שומע אותו שלוחש, צדיק הוא השם כפי אומרתי. וקרא עליו הפסוק שאחרי זה, רוח אפינו משיח השם, קל בחיתותם. זה מה שהיה בירמיהו. הולכים כל אותם הצרות, כל אותם הגזרות, כולם תוצאות של עבודי זרה, גדוי עריות, שפכו דמים שהיו באותם הדורות. וצערנו הרב, עבר קציר כל הקיץ מהדינו שם. הנה אחר כך, שכחו איפה לכתוב, סוחץ אותם. ובנו של משיהו, הוא מלך צדיק. טוב, כל אחד מסכן רוצה להניח תפילין. היה לו תפילין, לקח אותם זה אמון ושרף אותם. אז מה לעשות? צריכים כל אחד עכשיו, יש דרישה רבה לתפילין. אז אתם לא אומרים, תקף הסופרים, כולם יעמדו על הרגליים וישבו יכתבו ימים ולילות תפילין תפילין. אבל שכחו איפה לכתוב, הלו יש מין סופי, מום סופי, צדיק סופי, מן ספח. אז לא ידעו, איפה לכתוב את המין סופי, איפה לכתוב מין פתוחה. אם זה באמצע וזה בסוף או להפך, לא ידעו, עד כדי כך שכחו. תתארו לכם, לא יראים תקדים אחד שיראו איפה באמצע, איפה בסוף. עד שבאו נביאים בעלי רוח הקודש, כמו שכתוב בגמרא, מגילת ב' ג', מנצפך צופים אמרו. צופים אלו בעלי חזיון בעלי רוח הקודש, כמו שכתוב שכחו וחזרו ויסדו. ידעו שאיפה כותבים את הממסופית, איפה כותבים את הממסופית וכיוצא בזה. עד כדי כך נשכחה תורה מלובם. עד שבא יושיהו וחזי דעת לעת עטרה ליושנה. וכן, כמו שהזכרנו, כל הצרות, כל הגאות, הוא יקים בראש של יושיהו. הוא החזיר עוד פעם את הכל, הפך הקערה על פיה. עבוד הזרה וכל אותם הדברים. יושיהו מסכן, היה צדיק. בא יבוא יקים בנו, הפך את הקערה על פיה. ואז צבא הקדוש ברוך הוא את ירמיהו, לך ותכתוב מגילת איכה, תכתוב מגילת קינות, זו מה שבידינו איכה, ותנבא חבן ירושלים, ותיקח את המגילה הזאת שיקראו אותה באוזני יהויקים, וידע איזה גזרות הוא מביא שמעשה במחפירים. זה היה סכנת הפשוט, ולא הייתה לו בהירה, קדוש ברוך הוא מצווה אותו. ישב וכתב שלושה פרקים, איכה ישיבה בדד, איכה יועם זהב, איכה יעיב בשם באפות בציון, כולם איכה, איכה, איכה. אז שלח את זה, הוא פחד ללכת, שלח את תלמידו, ברוך בן נריה, היה תלמידו של ירמיהו הנביא, שהוא ילך ויקרא את זה באוזניהם. והיו קוראים, יושב היה יהויקים, והשרים למינו ומסימונו, והאח לפניו מבוערת. האח זה התנור כזה כדי להתחמם. אז התחילו לקרוא לפניו, אחד השירה בדעת בחוץ לקבל לילה, מאשיר, קור, עקר אני מלך, לא מצפצף על הכל. אחר כך, גלותה יהודה מעוני, גלות, אני אשאר מלך. אחר כך עוד, כל פסוק, עד שבסוף אומר, היו צריה לראש, אויביה שלו, לא אתה תהיה הראש, צריה היו לראש. מי אמר את זה? כי השם הוגע רק שעיה. לקחתי כך מיד את המגילה בפניהם, בפני כולם, וקרא אותה, בתער של הסופר, קרא אותה כרעים, וזרק אותה בתוך האש וסלח אותה. שם מביאים שמות הקודש, כתוב, ולא יראו ולא קראו בגדיהם, מכאן שהרואה דבר קדוש שנקרא, צריך לקרוע. הם לא קראו, לא שמו לב לזה. הלכו לחפש את ירמיהו כדי להרוג אותו, והשם מסתיר אותו מנגד עיניהם. אז אמר לו הקודש ברוך הוא, אתה כתבת שלושה איכה, עכשיו תעשה עוד פרק אחר, זה הפרק אשרי הגבר, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג לאורך, זה בכל פסוק שלושה א', שלושה ב', שם שלושה הפרקים הראשונים, כל אחד א', ב', ג', ד', אז זה כתוב עליהם מוסיף כהנה וכהנה דברים, אלו זה הפרק הזה שהוסיף את זה אחר מכן. אחר כך זכור השם מהאילנו, וכל זה התנבא לפני החורבן, עוד 10 שנים היה לפני החורבן, והוא התנבא את כל מה שעתיד להתרחש, כל מה שעתיד להיות בחורבן. קדוש ברוך הוא רצה להענים את זה מירמיהו, בשעת החורבן, לפני שהתכנסו האויבים, הרי ב-17 בתמוז הובקעה העיר. וביום 9 באב הציתו אש בה אחד. השאלה חפר קדוש ברוך הוא את ירמיהו למקום אחר. וזה טוענה, שילך למקום פלוני ויעשה כך וכך. כשחזר כבר העיר הייתה חריבה, בית המקדש היה כבר שרוף, כבר לא נראה שום דבר. טוב, אז אמרתי, לכן המגילת איכה היא חיובית יותר מאשר שאר קינות, עדיף להקדים אותה, כדי שאם אדם רוצה אחר כך לצאת, יצא לפני הקינות. כי הקינות לא לעקובה כמו, אני יודע, וצריך כל אחד ואחד, לא לספר עם חברו, לדבר עם חברו, ולהשיח אותו מן האבל. לכן כתבו הפוסקים, אפילו שבאמת מצד הדין, אין אסור לעשן סיגריה ביום 9 באב, שזה יום צום, כי זה רק השם הוא רק הנאה בעלמה, הוא לא אוכל ולא שותה. יש אנשים שזה יכול קצת להניח את דעתם באופן פסיכולוגי, הם לא אוכלים ולא שותים, מעשנים כמה סיגריות, נחים בזה. אבל זה לא אכילה ולא שתייה, כמו על אוכח פורטו, מוצא עשן, מה זה? זה מקרה שמו אכילה? אם היה אכילה, היו חתמים תקנים על זה ברכה. נברך, ברוך אתה השם, מסורף ממונו בידו. הוא לא מברך. שוט מעשרים זה גדולה. קצת מה שזה לא אכילה. הנאה לעמה לא נעשר שיש את זה צום. לכן, אם כי מוטל להשם מצד הדין, אבל לגבי העניין שהוא מסיח את דעתו, שעה שהם קוראים כנות, הוא יוצא עם עשן בצד, זה לא כבוד גם כן של הקהל, של הכנסת, משעת המעבד, לכן עדיף שיעשה זה בצנחה, אם הוא לא יכול להתאפק, זה במקום צנוע, יעשן ויחזר עוד פעם, אבל לא יעשן לפני קהל, לפני רבים, שמראה זלזול חס ושלום צעדה. אם זה היה, למשל כמו שאנחנו אומרים, זה כמו אכילה ושתייה, אז כמו שאמרנו, היו רבותינו אומרים את הדבר הזה, דם שתינית. זה כתוב בספר מחזיק ברכה שהרב חידה שהסבא שלו היה שמו רבי יצחק אזולאי בנו של רבי אברהם אזולאי, אז הוא בעל חסד לאברהם, אז הוא ראה בחלום שראה איזה רב גדול אחד ובשביתי פוטוס, הוא היה עבד דין בחברון, אחרי פטירתו נגלה בחלום רבי יצחק אזולאי, שאל אותו מה אומרים בשמיים על מי שמעשן ביום 9 באב. אמר, מי שמעשן ביום טוב, משמיטים אותו, שמיטה, לנדוד. ומי שמעשן ב9 באב, מקדדים אותו. כתב את הדברים כהווייתם בספר מחזיק ברכה. אבל, דבר ידוע, לא פוסקים הלכות כחלומות. דברי חלומות אמרו חכמים בגמרא, לא מעלים ולא מורידים. דבר של הלכה לא פוסקים על כחלום. אפילו שהרב חידה העתיק את זה. אבל אנחנו לא אומרים שעשו שלום, זה לא נכון. כן נכון. אבל חלומות שם לדברו, לא שומעים לחלומות. יש גמרא בסנהדרין דף למד. הרי שאבא שלו נפטר ולא צובה, לא כתב צוואה ולא צובה. ואחר כך נגלה לו אבא שלו בחלום, אומר לו בני, תראה בזווית דרומית מזרחית, תספור ברצפות, בצפה עשירית יש שם כסף, כך וכך כסף, וזה כולו מעות של מעשר שני, תזהר את תאכל אותו עד שתעלה לירושלים ותאכל אותו. בא מעשר לפני חכמים, הלך פתח וראה בדיוק מה שעמד לו בעל החלום, והלך סיפר את זה לחכמים. אמרו לו דברי חכם, דברי חלומות לא מעלים ולא מורדים, תקנה בהם פלאפל, תקנה בהם לחם ותאכל, לא צריך לא מעשר שני ולא שום דבר. אפילו שזה הכל יצא מכוון, טוב, יצא מכוון, אין חלום בלי דברים בטלים, עזבו אותו. הרי בזה פסק את זה הרמב״ם, הלכה למעשה, וכאן מוכיח בשביל התשובות התשבט, שדברי חלומות לא מתחשבים בעלני הלכה. לכן אם יבוא הרב גדול אחד ומראיתי בחלום שכך וכך הלכה, ושמעים מהערכות שלו, זה חלומות שם לדבר. אם היה אמת, חכמים של הדור צריכים להם לפרפל, לשאת ולתת ולקבוע הלכה. אבל לא שיבואו בשמיים יגידו לי מישהו, זה לא שייך, אין סמכות בשמיים להתערב בעלילים שלו. הנסתרות להשם אלוהינו ונגדות לנו בני על עולם. חכמי ישראל הם צריכים לקבוע הלכה. כתוב קדוש ברוך הוא הראה לי משה רבנו בשעת מתן תורה בכל מיני הלכות 49 פנים טמא, 49 פנים באותה הלכה טהור. אמר לו, פעם הטמא, מה ההלכה? ההלכה מסורה ביד חכמי הדור, כמו שהסכימו, כך אני מסכים איתם. כן, הווה אומר, חכמי ישראל הם קובעים את ההלכה. לפי זה שעמדנו עכשיו, בעניין עשון גם כמשעה ויעד. אם כי בכלל העשון זה דבר לא טוב, בוודאי שאדם שומע נפשו ירחק מהם, כמה צובחים הרופאים וחכמי המדע שזה גורם חסו שלא מחדות מסוכנות לאדם, ומי שהוא שומע נפשו ודאי ירחק מהם. אנחנו מדברים לנקודת ההלכה. נקודת ההלכה לגבי דין תשעה באב, אם אדם לא יכול להתאפק, רוצה לעשן סיגריה בצנעה, רשאי. אבל פרהסיה לפני כבר עם ועדה, זה לא טוב. כן, אמרנו על לימוד תורה, גם הרהור כדיבור דמת. גם הרהור בדברי תורה, גם כדתור. לכן, גם אם אדם לומד תורה, לפעמים יש דברים שהוא נושא ונותן בהם במחשבתו, מקשים, מתרץ, לא טוב זה. כאילו הוא מתעמק, הוא מוציא כל מיני הלכות, לומד דבר מתוך דבר. זה לא נכון. יום תשעה באב קרא גרסה בעלמא. לא חסם ללמוד. יש שטחים רבים שיכול ללמוד. אבל לשבת, להתעמק, ולקשות, לתרץ, לפפל, שהוא ימציא, אז יש לו סיפוק רוחני. אז זה מביא אותו לידי שמחה. אפילו בדברים הרעים. הרב חידה מספר בספר בקי יוסף, פעם נכנס אצל גדול הדור, אדם גדול, וראה אותו יושב בתוך ימי האבל, בתוך שבעת ימי האבלות, גם כן אבל עשו בדברי תורה. היה יושב, מתעמק, ומחשב, מתרץ, ומעלה את זה על הנייר. את החידושים שלו כותב על הנייר. אז הוא אומר, הרהבתי עוז, ואמרתי לו, אף על פי שכבודו בגדול הדור, אבל הסתכלתי כבודו, זה אסור. נכון שאמרו בדברים הרעים מותר, שילמוד. זה ללמוד, גרסה בעמה, קריבה עליך. אבל להקשות, לתרץ כמו שכבודו עושה, לא נכון. אומר ולא השיג לי דבר, משמע שקבל את הדברים. כך הרב הסיק לזה. אם אנחנו נמד זכות על אותו אדם, אם הוא אומר שיהיה גדול הדור, יש ירושלמי אחד במסכת מועד קטן פרק ג', כתוב שמה, תמיד חכם שהיה להוט אחר דברי תורה, אפילו הוא אבל, מותר שתעסק בדברי תורה. אם הוא להוט אחר דברי תורה, אז מותר שתעסק. הפוסקים המפורסמים, הריף, הרמב״ם, הראש, לא עתיקו את הירושלמי הזה. הוא מעיר בזה, מרן בית יוסף. הוא אומר, הפוסקים לא כתבו. אבל באמת מצאנו כמה פוסקים שעתיקו אותו. יש ספר שבולע דקל, כתב את זה. על הלכות צמחות, הביא את הדין הזה. ועוד דברים אחרים גם כן עתיקו את זה. אלא, כוונתו של מרן, הפוסקים המפורסמים, לא משפטים דבר שהוא הלכה למעשה, לא משפטים אותו סתם. אז לכן, מרן גם כן השמיט אותו. לא כתב אותו בשולחן ערוך. אבל משום כך, הלכה כזאת שכתובה בירושלמי, ולא מצאנו בפירוש שהבבלי יחלוק על זה, אי אפשר לדחות את דברי הירושלמי. אפשר לומר, לא רצו הפוסקים להביא את זה, כל אחד אומר, אני לא הוט אחד דברי תורה. אז נפקע מההלכה הזאת שהבן עשו בדברי תורה. לכן השמיטו את זה, לא עשו לגלות את הדבר. אם הוא תמיד חכם גדול, באמת גבר הרמב"ם, גדול הדור, ובאמת רואה את עצמו להוות אחר לבתורה, רשן שלרבותינו לא רצו לצער את האבן, רצו למנוע ממנו תענוג, למנוע ממנו שמחה, אבל לצער לא, מעולם לא התכוונו רבותינו לצער. כתוב בסור אדם בשיחה, אבן אסור בשיחה, ומיש לו חטפים על ראשו, יש לו פצעים, והוא עושה אותם כדי לרכך את זה, כמו שכתוב, קראנו היום בהפטרה, ולא רפכה בשמן. אז מרכך קצת את הפצע, יגיע לו הקלה קצת, אז זה מותר. סתם לסוך אסור, אבל אם יש לו פצע לאיזה מקום, הוא רוצה לסוך אותו בשמן, זה מותר. יש רק יוצא בזה. רבה גמליאל רחץ, דדה הראשון שמתה אשתו. מתה אשתו ביום ראשון, ובליל שני עמד והתרחץ. שאלו את התלמידה, ואיך עשה כבודו כך? אבל עשו מלחיצה. אמר להם, אסתמיס אני, מפונק אני מאוד. אם אני לא אסתער, יהיה לי צער גדול. רבותיהם לא כבינו לצער, כבינו למנוע ממנו תענוג. לכן גם כן בעניין הזה, שהזכרנו, אם הוא להות אחר לבית תורה, מבין ללמוד תורה יסתער הרבה. חכם שבאמת, יום ולילה עוסק בתורה, כשהוא מוזמן מהתורה כאילו פורש מן החיים. אין לו חיים, יש לו צער גדול. לא יכול לישון, הוא הולך לישון, אין לו שינה. כאילו לא אכל, לא שתה, לא, זה ממש, זה בנפשו הדבר. לכן, על זה אמרו, אם נהות אחד בבית תורה מותר. כמה יש אנשים שכאלה בכל הדור? כל אחד אנחנו אמר, אם נהות אחד בבית תורה? זה יש אנשים יחידי סגולה, כל כך קשורים בעבודות אהבה עם התורה, בבחינת בהבטת שגי תמיד. כמו שספרו על הגאון הרגת שובר, רבי יוסף רזין, שראו אותו בתוך שבעת ימי הדידות, היה יושב ונומם. אמרו לו, רבנו, אבל אסור בדברי תורה. אמר להם, נכון, אסור. אז מה יעשו לי בשמיים? יקחו אותי לגיהנם, כפי שלמדתי בדברי תורה. מותר ללכת לגיהנם ולא לפרוש מדברי תורה. מה, זו תשובה? וכל אחד עשו דבר, מותר שילך לגיהנם ולא לפרוש מה זה. אלא זה הפירוש. הוא ידע באמת, את האמת, שהוא להות אחד בדברי תורה. לא יקחו אותו לגיהנם, קחו אותו לגן עדן, שהוא להות אחד בדברי תורה, יענישו אותו. ולכן לא היה יכול להתגמם לזה. זה אנשים יוצאים מן הכלל. הוא לא היה פסיק פומה מגרסה. רגע אחד. היה מקיף בשכלו את כל השס. היה הולך, היה צריך לפעמים לנסוע למוסקבה, בילדינסק. זה העניין של כמה שעות. אז לא לקח אותו שום ספר. היה עובר על חצי השס, חצי התלמוד בהליכה, וחצי התלמוד השני בחזרה. במשך שעות, במשך יום, היה גומר כל השס. זה כוח אדיר, זה עדלוי עצום היה. פעם אחת היה לו חבר, רבי מאיר שמחה, חבר ספר אור שמח, או חבר ספר צפר פענח. ושניהם היו גדולי הדור. וכשיש סכסוך כספי בממדים גדולים, בין שותפים או בין עשירים, אז היו באים להתדיין לפני בית המשפט, מי המשפט? משפט שלנו. לא משפט של הגויים האלה, שכל הבדלים בחוקי עתומנים. אלא היו באים קצת מבדי חתמים. אז היו לוקחים להם, עושים להם זבלה. מה זה זבלה? זה בורד לא אחד, וזה בורד לא אחד. אחד היה לוקח להיות עושה מח, אחד היה לוקח צפת פניח. ובאים מגישים את הטענות שלהם אצל דיין, אצל בית דין. וכל אחד כמובן מביא הוכחות שהמורשה הוא שצודק. אז היה דרכו של האור שמח, ובמאיר שמחה, היה מקשיב. מה אומר רבי יוסף רוזין? רושם, רושם. מביא בקיאות, מביא ראייה מכאן, ראייה מכאן, הכל רושם. אחרי שהוא גומר את הטענות שלו, רבותיי, אני צריך לעיין במקורות של מביא רבי יוסף החברי, אני אעיין בהם, מחר הבוקר אני אעבור. בסדר, רוחים המשך המשפט מחר הבוקר. הוא בא, מביא ראיות. מהמקום שהביא רבי יוסף רוזין לטובת מורשהו, הוא מביא ראיה בדיוק לטובתו. והיה הופך את הקערה אפיה, כי היה עמקן. בבקיאות היה עולה עליו רבי יוסף רוזין. בעמקנות, בפלפול, היה רבי מאיר שמחה עולה. פעם אחת, באמצע הדברים, שרוצה להוכיח כדברת רבי מאיר שמחה, הפסיק אותו, קריאת ביניים, רבי יוסף רוזין. תפסו שבועת מדלת, תפסו שבועת מדלת. וכמור ככה, תפך ככה הראשון. הוא שכח לי תספות את פורש, שכח תספות אחד בחודש אז למחרת עשה צום תענית, למה הוא שכח תספות אחד? איך היו אלה? היו עריות אלה? היו גדולי העולם, כששכח תספות אחד, כדי עליו תענית, עשה תענית. نحن الفريق كله من 10 عام اليوم. לכן אמרתי, ההלכה הזאת, אם כי היא כתובה לגבי אבינות, אמרתי גם כן לגבי תשעה באב. הוא אומר שאדם יחיד כזה יוצא מן הכלל להוט אחד ולתורה, יש כלל שיוצא מן הכלל. בחזון העניינים שלנו, נחים צריך לומר שלושת התפילות, בערבית, בשחרית, במנחה. כך כתב מרן, אומרים מעין המאורע, נחים. לא כמו כמה סידורים שכתבו את זה רק במנחה. הטעם שלהם זה מנהג אשכנזים, שרק אשכנזים כתבו שהועיל באותה שעה את הצתת האש באחד, כך אמרו בגמרא במסכת תענית דף למד, שהאויבים נכנסו בשבעה באב בתוך בית המקדש, לקחו את כל הכלים של בית המקדש, מנורת הזהב, מזבח הזהב, שולחן הפנים, כל מה שמצאו לקחו. אחר כך רצו להצית אש באחד, ביום 94 בערב, דעת ערב, הציתו אש באחד, ונשאר דולק, דל עשירי ביום עשירי. כלומר, התחילו להצית ביום 90, ונשאר דולק, דל 90 ביום עשירי. וכאן יצא המנהג שכתב מרן, שהוא מנהג כשר לא לאכול בשר במוצאי התענית. למה? שהיה האחד ממשיך ונדלק. אלא שכתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, לו אני הייתי באותו הדור שקבעו תענית שתשעה באב, הייתי קובע את זה ביום עשירי, כי רוב בית המקדש ישרח ביום עשירי. ורבנן חברי, התחלתה בפורעניתה. התחלת הפורעניתה הייתה ביום 90. לכן קבעו את התענית ביום 90. כתבו כמה אחרונים, לכן, אם אחד היה בא בדרך, במדבר, ולא ידע שיום תשעה באב, טעה בתאריך. וכשבא פה ונגרדו שהוא אחד ביום תשעה באב, טוב שיקבע עליו תענית בעשירי באב, כי בדעבד, הוא לא צם בתשעה באב, אז לא יוציא לעצמו מהכלל, אל תפרוש מן הציבור, אז יתענה ביום עשירי. על כל פנים, מה למדנו מכאן? שהיות שהמשך השריפה הייתה במוצאי תשעה באב, לכן נמנעים מכמה דברים, כגון למשל לא אומרים שיחיינו באותה שעה, כמו שאנחנו לא אומרים שיחיינו בכל ימי בין המצרים, כך בדל עשירי, ביום עשירי, עד הערב, לא אומרים לך שיחיינו. תפקת כל הזמן, תחכה עוד יום אחד. אבל לגבי תספורת, לגבי כניסה, אדם שקשה עליו ורוצה להסתפר, רשאי להסתפר מוצאי תשעה באב, או להתגלח. בפרט, אנחנו לא קיבלנו הוראות מחמירות בדבר הזה. דעתו של מרן, תקף אחר התענית מותר, כך כתוב בשולחן ערוך. לכן במוצאי תשעה באב, בפרט אם יש לו צורך בדבר, מותר להתגלח, מותר להסתפר, מותר להתרחץ. מותר לבוש בגדים מכובסים, כל אותם הדברים שנוהגים באיסור לגבי שבוע שחב ותשעה באב, מיד במוצאי תשעה באב מותר בכל. חוץ מהעניין ששהחיינו, פני שאמר בזמן הזה ועדיין בזמן הזה לא בסדר. וגם לא אוכלים בשר, גם כן מהטעם שהזכרת. זה כל זה מנהג, זה לא מצד הדין. מרן כותב מנהג כשר. בבבל היו אוכלים בשר במוצאי תשעה באב. אבל פה ארץ ישראל, אנחנו הולכים אחרי דברים מרן. לכן לא לאכול לא בשר ולא עוף. מרק של עוף, אם אדם הוא חדש ורוצה לשתות מרק של עוף, אז לכן יש אומרים שנחים אומרים רק במנחה, שאותה שעה הייתה שעת ההצתה של בית המקדש, ולכן אומרים באותה שעה את הנחמה. אבל לפי דברי התלמוד, צריכים לחפש טעמים, לפי דברי התלמוד, נשמע שזה דינו כדין מעין המאורע, כמו שאומרים ענינו בשלוש תפילות, איך אמר גם כן ענינו, זה נחים בשלוש תפילות. כמו שאומרים מעלה ויבוא בראש חודש בשלוש תפילות, כך צריך לומר גם כן אותו דבר. אז יעלה, גם ענינו, צריך לומר בערבית, שחרית ומנחה. זה לא תמיד שעת העניות שאנחנו אוכלים בלילה, התענית מתחיל רק מעמוד השחר עד שאת הכוכבים, אבל תשעה באב מפסיקים לדעת יום. אז לכן כבר אנחנו בתענית, לכן אומרים ענינו בערבית, שחרית ומנחה. הרשב"א כותב שהמנהג שלנו, החפים של רוב הפוסקים, הריף, הרמב"ם, כל הפוסקים סוברים, שבשאר פעמיות גם כן, 17 בתמוז, צום גדליה, צריך לומר, ענינו בערבית שחרית ומנחה, כך דעת ראשי בשבת כ"ד, בשם תשובות הגאונים. אבל לא כך נהגו. למה? יש כמה שבעתו ללכת לאכול, לכן נמנעו מלומר ענינו. לא שככה דין, אלא ככה נוהגים. אז כותב הרשב"א, לכל הפחות, זה בזמן שהוא אוכל בלילה, כשלא אוכל בלילה, כמו תענית הזה תשעה באב, נכן בערמין שערים ומנחם להגיד ענינו בשלושת נפדות. שכח מלא אמר ענינו, הם מחזרים אותו, לא חוזר. אבל אנחנו נאמר ענינו בסוף התפילה, בסוף אלוקי ניצור לשני מרע, נאמר את זה ולא חותם בשם, רק ברוך שומע התפילה. אותו דבר בנחם, נחם גם כסף אמר בשלוש התפילות. איפה הוא אומר את זה? בברכת בונה ירושלים. אחרי שהוא אומר, אתה השם באש שצנתה ובאש שתעתיד לבנותה, כאמור חומת אש סדין וכבוד יהיה בתוכה, ברוך אתה השם, מנחם ציון בבניין ירושלים. ככה חתימה. למחתה ברוך אתה השם בונה ירושלים, יצא עם הורות. הנוסח של נחם, זה נאמר בירושלמי, בברכות, פרק ד'. שם כתוב שם כל הנוסח, כמו שאנחנו אומרים אותו. גם בסדור סעדיה גאון, סדור רבעמן גאון, עתיקו את הנוסח, בשניים קלים, אבל זה אותו דבר. דרך כלל כמו הנוסח שלנו. לכן אין לשנות אותו. זה נוסח שקבעו אנשי כנסת הגדולה. הם קראו שתי נוסחאות בתפילה. דברים ששייכים בזמן מלכות ישראל, ודברים ששייכים בזמן גלות ישראל מעל אדמתם. אז ידעו מראש שבניין בית שני יחרב את המקדש. ידעו, כך כמרא אומרת בן עזיר דף למד בית. שגם באותו הדור ידעו שסופו להחרב. זה לא יישאר לעוד מעט. ולכן הרבה גלויות לא רצו, סרבו לעלות. כתוב שעזרא הסופר הלך להתחנן לפני התימנים שיעלו לארץ ישראל, לא רצו, סרבו. אמר לו, אתה בטוח שזאת הגאולה היא תשועת עולמים? אמר לו, לא בטוח, לא בטוח, תשאיר אותנו במקומנו דחילק. אמר, תביא אותנו ועוד פעם נעשה גלויות וטעם שעה בארץ, תעזוב אותנו במקומנו. אז סרבו לעלות. וגם כמה גלויות ככה נשארו, יש אומרים גם בתוניסיה, נשארו שם בזמן חורבן בית ראשון. בכל אופן, איך יהיה שמדע את האמת. אבל לגבי זה, הם נסחו נוסח שימו ישראל אחרי החורבן. ולכן הנוסח הזה מהחיים, תקומי כבר אנשי כנסת הגדולה. שלא תאמר לי, אלוהים בזמנם, בנו את הבית. אבל כי כן, ידעו שיהיה חרב, תקינו את הנוסח הזה. לכן לא לשלוח יד מנוסחאות שהם מקודשים מגדולי דורות. כמו שיש אנשים טוענים, תעיר החריבה והביזויה והשוממה, מה ירושלים? אתה אומר עליה ביזויה? מבלי בניה היא יושבת, מה? כיבוש גלויות, מפרט יוסף, בירושלים, כמה יש? מאות אלפים מפרט יוסף, כן ירבו וכן יפרצו, על אפם ועל חמתם של החופשים. תתחזקו ותחזק היישוב החרדי, ויהיה הכל בסדר, למה לא? אז תאמר איך אתה אומר ביזויה ושוממה? פשוט מאוד, יש לך ביזיון גדול מזה, בעיר העתיקה תראה כמה כנסיות טמאות. שעדיין שייכים, כנסיית ישו, כנסיית הקבר, כנסיית גיהנם, כל מיני כנסיות, וצלבים, וצלנים וכל זה. זה כבר בא משיח, איפה אנחנו? עדיין אנחנו, העיר עדיין בזויה וחריבה, חריבה בני בניה יושבת. בכל המקומות היה, איפה היה היישוב היהודי בזמן בית המקדש? היה בצד דרום, שם כל הבניינים של הערבים שם, כל אלה שונאי ישראל רשעים, שם הם נמצאים. איך מכניסים את המת שלהם עד עכשיו? במסגד אל-אקצא, על זה, אבן שתייה שממנה נוסד העולם, והיא בתוך בית קודשי הקודשים, כשיש להם איזה מת גדול שבהם, אז מכניסים אותו, שמים אותו על האבן שתייה, ואומרים את דברי הטומאה שלהם. זה אנחנו כבר באנו, בא משיח כבר, נגענו, איפה אנחנו? לכן שזה יאמר, את הנוסח שמנחם, ובלי להוסיף עליו, בלי לגרוע ממנו. עד שיבוא משיח צדקנו, אז היה נחמה ונוכל לשנות. משיח צדקנו יתן לנו נוסח משופר, מיופה, לא תשעה באב חסרנו, אלא יש שמחה. כתוב סום הרביעי וסום החמישי וסום השביעי והעשירי, יהיה לבית ישראל יהודה לששון ושמחה מאוד טובים. שכח מלא אמר נחם בבוני ירושלים, נאמר אותו במקום יעלה ויבוא. כי גם כן אנחנו מתפללים שם של העבודה יהיה ביתך. אז בתוך זה נתפלל גם כן על הנחמה. שייך עדיין נקרא שמו מעניין. שכח ולא אמרו גם שם, אז בסיום של התפילה, בסוף של אותה ניצור, נאמר שם נחם בלא חתימה. כאתה השם באש שצאתה וחמת אש סביב וכבוד, יהיה בתוכה. ברוך בונה ירושלים. נכון, אמר בלי שם. מחנה מהקשה אומר, סליחה, זה כל יצאי. לא חפש, למען, זה כל יצאי, זה כל יצאי.